טוב, שלום לכם וברוכים הבאים לעוד פרק חדש של השרופים. שלום לכולי.
עלה, עלה, עלה. עלה, עלה, עלה.
שיר של בני יהודה, כמובן, מי שצפה בפרקים הקודמים.
של הרבה קבוצות, הרבה קבוצות, חברים.
רק בני יהודה מבחינתי.
אוקיי, אם אתה, אם זה מה שזה, אז בואו קודם כל נציג את המשתתפים. מתן גורן, שלום, שלום. היחיד שבא לא מחופש, אבל יש לי תחושה שאתה הולך לשנות את זה בהמשך הערב.
בהמשך הערב.
טליה לוין, היא מאוד באה, היא התאפקה מאוד לא לבוא לנו עם חולצה של הפועל.
כן, אני באתי עם חולצה של קרואטיה, כי אמרתי, אני לא אעשה לכם אדום בעיניים יותר מדי.
זהו, זה אדום לבן, אבל אחר.
זה אדום לבן, אבל זה אחר, זה, כן.
יפה, יפה. אז יש לנו חבר'ה פרק מאוד מאוד מעניין היום, אנחנו גם הולכים לדבר פה על אליפות אוסטרליה, עם בחור שאפילו זכה פעם באליפות אוסטרליה, הוא היום לא איתנו על השולחן, אבל הוא ינפק לנו פרשנות נפלאה, אני מבטיח לכם. ערן סורוקה הגדול. ידבר איתנו על ה-NBA, על דני אבדיה, שמתחיל ככה סוף סוף הוא והקבוצה שלו, ככה להתחיל לחבר איזה רצף ניצחונות שם, נדבר גם על מכבי תל אביב עם מועד מכבי תל אביב, נדבר על גביע המדינה, על המחזור המאוד מאוד גדוש, גדוש, גדוש ומעניין שהיה לנו. בקיצור, חברים, הולך להיות מאוד מאוד מעניין, מסע ככה בכל תחנות הספורט עם צוות הפרשנים הנפנה שלנו. בואו נגיד רק למי התחפשנו. אני התחפשתי לנובק, כי אני גם, אני לא, משהו שאתם יודעים עליי או לא, יש, הנה, כתוב, יש לי בחולצה אפילו את הסמל של נובק, לא יודע אם אפשר לראות. אני יושב ראש מועדון המעריצים של נובק בישראל, זה משהו שנכפה עליי, כי אני לפני שנתיים פותח את הפייסבוק ואני קולט שאין מועדון מעריצים לנובק. אין דבר כזה, זה לא קיים.
בארץ.
הלכת בארץ, כן.
בחול.
הלכתי ופתחתי קבוצת פייסבוק שנקראת אוהדי נובק ג'וקוביץ' בישראל, והיום, שנתיים אחר כך, מונה 200 חברים, ויש אנשים שמאוהדים את השחקן הזה, וטליה לוין התחפש למי? למודריץ'?
לא, לא, לפרסצ'יץ'.
לפרסצ'יץ', יפה מאוד.
יפה, אז אני ממשיך אותך במועדון האוהדים של נובק ג'וקוביץ', אני מועדון האוהדים של עמי אזולאי.
או,
בלם העבר בפועל חיפה.
עכשיו אתה מדבר.
אחיו, כפרי אזולאי. באמת, אליו התחפשתי, כי אף אחד לא זוכר באמת איך הוא נראה, אז אני יכול להגיד את זה.
כמו להתחפש ליוסי פנטלת, או...
בדיוק, בדיוק, בדיוק. איזה שם יפה זה פנטלת.
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 יפה מאוד. אז חבר'ה, יאללה, מעברון קצר ומתחיל. יס, אז עכשיו אנחנו ישר ישר קופצים לתוך המים, מה שנקרא אליפות אוסטרליה נגמרה לשנת 2021. הבחור הזה שאת חולצתו אני לובש כרגע, מי שרואה אותנו בגרסת הוידאו, ניצח בנובק ג'וקוביץ', מצליח להביא את הסלם, גרנד סלם ה-18 שלו, מתקרב ככה צעד צעד אל רפה ולרוג'ר פדרר הגדולים, אולי גם יעקוף אותם איזה יום אחד, ובשביל זה אני חושב שאין טוב לדבר מבחור שקוראים לו אנדי רם, שהוא בדרך כלל ככה מאתר מה שנקרא את השולחן שלנו פה, אבל היום הוא לא איתנו, אז אנחנו, מה שנקרא, נאלצים להסתפק בו בסקייפ. אנדי רם, אתה שומע אותנו מביתך?
ערב טוב, ערב טוב.
שלום, שלום.
איך לא באת, אנדי? איך לא באת?
איך עשית לנו את זה?
אני אגיד לך מה, סוף סוף יש אנרגיה באולפן. סוף סוף.
סוף סוף לא משעמם, אתה תמיד מחבא, אנדי, תמיד אתה בא להוריד, אתה משהו, אתה איזה...
הוא רגיל להנחית, אתה מבין?
אהבתי.
אני רואה שזה אירוע חגיגי בשבילך, אני רואה את התספורת פה בצד
שעשית כזה. אהבת, אהבת את הפס, אהבת את הפס, זה בשבילך אנדי, זה בשבילך הפס. תגיד לי משהו, טוב, אז בוא נסכם קצת את אליפות אוסטרליה הזו, היה מאוד מאוד מעניין, כי נובק התחיל אותה רע מאוד, נראה מאוד מאוד חלש, מאוד מאוד לא במיטבו, הפסיד הרבה מאחור, הפסיד 5 סטים, הוא כל אליפויות אוסטרליה שלפני הפסיד 5 סטים, באליפות אוסטרליה אחת הוא הפסיד 5 סטים נגד יריבים, ואז הגיע הגמר, וכל הדבר הזה נעלם. איך זה קרה?
עכשיו, קודם כל, זה נובק של עד השמינית גמר, ונובק מהשמינית גמר. זה שני שחקנים שונים לגמרי. בעד השמינית גמר, זה נובק מזייף, לא בקושר הכי טוב שלו לאליפות אוסטרליה. דיברו על זה שלא בטוח שהוא יזכה, לא דיברו עליו כמו שמדברים עליו בטורנירים אחרים בעבר, בטוח נובק, בטוח נובק. הוא בא כזה חצי, זה פייבורית, אבל לא. ודיברו על הצעירים הרבה, דיברו על ציציפס ועל מדוודב, ואז הוא מגיע למשחק לפני השמינית, ונגד פריץ, מערכה חמישית, הוא נפצע, וכמעט פורש, עושה כאבים פה, איי, קורא לטרנר, עושה בלגן, עובר את המשחק הזה, מנצח את המשחק, הולך לרעיון שאחרי המשחק, ואומר שכנראה הוא יפרוש מאליפות אוסטרליה פתוחה, רגע לפני שהוא משחק נגד ראוניץ', הוא אומר, כואב לי, זה פציעה שאני מכיר את הגוף שלי, אני יודע, זה, אני לא אוכל להמשיך ככה את הטורניר הזה, ומהרגע שהוא אומר, אני לא אוכל להמשיך את הטורניר הזה, זה נובק אחר לגמרי שמפרק את השחקנים, הוא מפרק את ראוניץ', ואחרי זה הוא נצח ברבע בצורה משכנעת, כמובן בחצי, את אסלן שכולם דיברו עליו, את קרצב, ובגמר, הגיע הגמר, הוא שחק נגד מדוודב, שאני אישית, גם כן לפני הטורניר, הייתי בטוח שמדוודב מנצח. הייתי בטוח שמדוודב...
אתה גם אמרת את זה פה אצלנו, בבמה המכובדת הזאת.
הוא בא בכושר מדהים, מדוודב, לטורניר, דיברתי איתך על זה, הוא בא בכושר מדהים, אני אגיד לך, הוא לקח את הטורניר, את ה-ATP קאפ, ואז הוא מגיע לאליפות אוסטרליה שהוא בכושר טוב, מנצח את כולם, באמת, בצורה משכנעת, הוא מנצח את... ומגיע לגמר נגד ג'וקוביץ', ופתאום אתה רואה שלא סתם כל האתרי ההימורים וכולם, מה שדיברו שג'וקוביץ' הוא פייבורי, אתה רואה שבסוף הניסיון הזה, שהוא לקח 8 פעמים את הגרנד סלאם, את אליפות אוסטרליה הפתוחה, הוא מגיע לגמר, אתה רואה אותו קול, אתה רואה שגם הקהל עודד אותו, בדרך כלל אנחנו רגילים שנובק, הקהל נגדו, אתה מי כמוך יודע
שכותב
על נובק, ומגיד את נובק, הקהל כל הזמן נגד נובק, הקהל בדרך כלל מעודד את היריב שלו, ופתאום הקהל היה לטובתו במשחק הזה, וראית שקורה משהו טוב שם, נובק זורם אחרי המערכה הראשונה, מופרק את מדוודב, שאגב, מדוודב עדיין בכושר מצוין, אחד השחקנים הטובים בעולם, ונובק מראה למה הוא עדיין שווה מספר אחד בעולם, למה כמו שכתבת, כתבת את אחד הפוסטים, באמת, אני ממליץ לכל מי שאוהב טניס וגם לא, לקרוא את הפוסט שכתבת על נובק, על זה שהוא עושה ככה בראש, הכל בראש, על הקטע המנטלי שלו, על זה שהוא זכה ב-18 גרנד סלאמים, וכנראה, כמו שכתבת לדעתי, הוא גם יעקוף את פדר ונדל, לא אגיד לך שאני מבסוט
הוא בזה. הוא שחקן של שחקנים אבל, נכון אנדי? הוא שחקן של שחקנים, רק שחקן יכול להבין את הכוח והעוצמה המנטלית והטירוף שרת לשחקן טניס בראש. אתה יודע, זה לא כמו כדורגל, אין עוד 10 אנשים ומאמן וקהל להאשים, זה רק אתה והמחבט שלך נגד העולם, אתה יודע, זה משהו שבגלל זה אני חושב שאולי יותר שחקנים מבינים באמת את העוצמות ואת הכוח המנטלי הנורא חזק של נובק.
הספורט הטניס הוא ספורט מאוד מנטלי, כמו שאמרת, אתה מתקרב אחד על אחד, לפעמים 2-2, אבל זה אתה עם עצמך, זה הספורט היחידי בעולם כמעט שאסור למאמן לדבר איתך, אסור להתערב, אם המאמן מדבר איתך, אתה מקבל 10,000 יורו קנס על המגרש, אתה ישר, הוא יורד במגרש 10,000 יורו קנס, זה ספורט אכזרי בקטע הזה שזה מלחמת עולם. עכשיו תחשוב, תוסיף על האחד מול אחד הזה, שאתה נלחם אחד מול השני, 5 שעות רץ ימינה שמאלה, מנסה לשבור את היריב שלך מנטלית, ופיזית כמובן, תחשוב שעל זה אתה מוסיף קהל של 15,000 איש, זה שמעודדים נגדך, בדרך כלל מעודדים את פדר או נדל, כמה קשה זה ההתמודדות הזאת, כמה טף, כמה קשוח נובק צריך לבוא, הוא בא ממדינה כזאת של לוחמים, סרביה כזה, שכל הזמן הם היו לוחמים, כל הזמן במלחמות הוא גדל, אתה יודע, עם ארצות הברית שהפציצו אותם, וכל העולם נגדם, ותמיד הם סובלים והקורבנות, והוא בא מאופי כזה מנטלי של, אתה יודע, שום דבר לא יכול לשבור את הבן אדם הזה. שום דבר לא ישבור אותו. יש 4 אנשים שמתלוינים על זה שהוא כל הזמן ממציא תירוצים, ואומר, אני פצוע וזה, ואחרי זה הוא נראה כמו נמר.
בוא נדבר רגע על זה, אבל אנדי, תשמע, זה נקודה מעניינת, כי מיד אחרי הטורניר הוא פרסם את תוצאות ה-MRI שלו, היה לו קרע של 1.7 סנטימטר בשריר הבטן, בשמינית, באותה שמינית עם פריץ, באותו, סליחה, סיבוב שלישי, ואחרי זה, אחרי הטורניר, השריר הזה, גדל ל2.5 סנטימטר קרע, ועדיין הוא הצליח לעשות כזאת תצוגה מדהימה, פנטסטית, ונצח את מדוודב, שהוא כמו שראינו, לא שחקן פרייר. זה לדעתי יותר גדול ממשחק השפעת של מייקל ג'ורדן. להתמודד עם כזה דבר, עם פציעה כזו מטורפת, ולראות ככה, כשאתה לבד, לדעתי זה הישג פנומנלי, שהוא בין הגדולים שראיתי בספורט אי פעם.
לזכות בגרנד סלאם, בטח 9 פעמים באליפות אוסטרליה פתוחה, זה פנומנלי בפני עצמו, אבל כמו שאמרת, עצם זה שהוא פרסם את ה-MRI, את הכאבים פה, את מה שהיה לו, את הקרע, את כל הדברים האלה, זה רק מה כמה זה הפריע לו, כי אם לא, אתה יודע, שמדברים עליו ככה, ואומרים תירוצים, תירוצים, כי אם זה לא מפריע לו הדבר הזה, מה אכפת, אתה יודע, יאללה, נו, מה, שגידו, שדברו, מה אכפת, אני את האוסטרלי לקחתי, אבל זה מפריע לו, זה יושב לו באיזשהו מקום שאנשים אומרים, זה תירוצים, זה ג'וקוביץ', הוא מתלונן, הוא ככה וככה, היה חשוב לו להראות, חבר'ה, תראו, אני באמת פצוע, אני באמת לא מרגיש טוב, אז הדבר הזה, אתה יודע, זה בסוף כן יושב לו באיפשהו, והוא כן רוצה להיות אהוד, אני חושב שהתחושה שהוא חווה בגמר, שהקהל איתו, שהקהל מעודד אותו, שהקהל מחבק אותו, אני חושב שזו תחושה שאין תחושה כזאת בכלל באמת בעולם, שאתה יכול להתחרות איתה עם הדבר הזה, שהחיבוק של הקהל, כי בסוף תחשוב שאנחנו, בסדר, אני מחשיב את עצמי עדיין, פרשתי לפני 5 שנים, אבל תחשוב שספורטאים, אנחנו פרפורמרים, בסדר, בסוף ספורטאי, כשאני בהתלהבות, בדיבור, אבל בפורנדבק אני רחוק, תחשבו על זה שספורטאים, שמשחקים, בסדר, כדורגל, כדורסל, ג'ודו, טניס, לא משנה, אנחנו בסוף פרפורמרים, אנחנו בסוף באים, נותנים הצגה לקהל, האולם שלנו זה המגרש, אבל בסוף אנחנו מציגים לקהל, הקהל קונה כסף, בכסף כרטיסים, כדי לראות אנו מציגים לו, כדי לראות, אז אנחנו בסוף, אנחנו חיים מאהבת הקהל, אנחנו נהנים מזה, אנחנו ניזונים, אנחנו מפיקים את המקסימום, כתוצאה מזה שהקהל מחבק אותנו, וראית בגמר, שהקהל חיבק את נובק ועודד אותו, משהו שאתה יודע שאנחנו רואים אותו נגד פדר ונדל, זה לא קורה, איך נובק החזיר להם, איזה טניס, איך הוא עושה להם את התנועות האלה, הכל בראש, איך הוא נכנס לטירוף, וראית את השמחה גם בסוף, הוא זוכה בגרנצלאם 18, כשהוא יודע שהוא יכול לעקוף את פדר ונדל, תחשוב מה היה לו ביוס אופן, אם הוא לא זורק את הכדור הזה פה על, על השופטת,
הרבה דמעות ירדו על זה, גם לנובק וגם לי, אנדי, על אותה זריקה. אנדי רם היקר, אני מאוד מאוד מודה לך כרגלך, גם על המילים היפות, גם על זה, ורק שתשכח, אל תשכח, אנדי, אצלנו אתה פרפורמר לא פחות מהקריירה.
היי, גדול. חבר'ה, אנחנו נתראה.
יאללה, נתראה, ביי, אנדי. תודה רבה, אנדי. טוב, אז אנחנו כאן מה שנקרא בקו הסקייפ החם שלנו, בואו ככה ננסה לעשות את זה בזריזות, נראה אם האורח הבא שלנו כבר איתנו, לא, הוא עדיין לא איתנו, אז אנחנו ניתן לו מה שנקרא את ההזדמנות להצטרף אלינו בהמשך, בואו נמשיך הנקודה הבאה שלנו שאני רוצה לדבר איתכם עליה, הקהל חוזר למגרשים חברים, זה קורה הדבר הזה, זה קורה הרגע המשמח, המדהים, הבלתי יאומן הזה כמעט, הקהל שלנו חוזר למגרשים, אנשים מתחילים להיכנס באמת לאצטדיוני כדורגל, אמנם בינתיים בליגת העל בכדורגל זה קצת פחות עובד, פחות קורה, ראינו שהיה איזה עניין, המנהלת מנסה לעשות איזה דיל שם, אבל בכדורסל, מכבי תל אביב, גם מכבי תל אביב וגם הפועל רמת גן, בגלל ששיחקה בארבע וחצי אתמול, אמרה, אנחנו המשחק הראשון שבעידן הקורונה יירח קהל, למרות שאני חייב לומר, גם לפני הקורונה היו שם איזה 200-300 איש במשחק, ככה שלא חושב שההבדל הוא גדול.
שזה מסתדר
להם. וזה בדיוק העניין, שאני חושב שזה קצת בלוף, כי בואו נאמר את האמת, היה איזה עניין של באמת חברי הנהלה, או משהו שהיה אפשר להכניס, ובאמת היו מכניסים למשחק את 100, 200, 300, 400 איש האלה, ועכשיו כן, מותר עד 500, בסדר, אז עוד 100, כאילו מה ההבדל?
כן, אולי בכדורסל, בכדורגל אני לא חושב שהגיעו למספרים האלה, בכדורגל בכלל עכשיו מדברים על מספרים אחרים לגמרי,
על 10,000 איש, אבל אני
בספק גדול שזה יקרה. הלוואי, אני רק מחכה ליום שאני אוכל לחזור לאצטדיון, ולא משנה איזה אצטדיון, סמי עופר, בלומפילד, אשדוד, היודלף, אצטדיון מרגש.
אפילו לאהובה אני מוכן לחזור.
כל אצטדיון רק תן לי לחזור, ותן לי... מה שכן, אסור, שימו לב, בתכלית האיסור אסור לעמוד, ואסור לרקוד. עכשיו, אני לא זוכר מתי אני רקדתי פעם אחרונה במגרש כדורגל, בייחוד לא כאוהד הפועל חיפה, אתה לא מוצא את עצמך עושה נאמבר, אבל בכל זאת, כן, בסדר, חוזרים. רוב הקבוצות שהן לא הקבוצות הגדולות, כן, 500 אלף זה יספק אותם, לא נראה לי שהשאיפה של מכבי חיפה עכשיו שמנסים לקדם את אזור ה-10,000 מועדים, כי זה כאילו 30% מה, לא כאילו, זה 30% מהתפוסה, זה לא יקרה, אבל... ואני מבין גם את השיקול הכלכלי של הקבוצות, אבל בסוף חייבים למצוא פה את הפשרה, כי בשביל האלף אנשים האלה, משהו כזה שיוכלו להיכנס, זה אושר, וזה אסקפיזם כזה.
זה לא אושר, זה החיים.
אני ביום רביעי עברתי בבלומפילד, הייתה לי פגישה ליד, ועברתי, פשוט הלכתי לכל השערים, הסתכלתי שם, הסתכלתי, ובאמת הרגשתי את ההתרגשות הזאת, אבל תשמעו, אני חושבת שזה לא ריאלי, זה גם קהל של כדורגל, איך אפשר לא לרקוד, לא לעמוד?
אני חושב שזה חוק מטומטם שאי אפשר לאכוף אותו. כמו הרבה חוקים, אגב, כמו הרבה חוקים. האם מצפים לדוגמה מאנשים שהם ממנהלי חדרי כושר לעצור ולבדוק עכשיו את זה? זאת אומרת, איך הם יעשו את זה? ואז מה? ואז יגידו, סלקציה, יש פה מתחסן, פה לא מתחסן, כאילו, אני לא מבין איך זה הולך לעבוד העניין הזה.
זה חוקים נורא מוזרים. זה קשה. תנו לנו להיכנס, תנו לנו באמת, כן, לפצל את האוהדים ביציעים, לא להגיע למספרים של ה-10,000 אוהדים שזה מוגזם, כי בחוץ האנשים יתקלו אחד בשני, וגם בואו נודע על האמת, זה קהל ישראלי. אני לפני יומיים עשיתי טעות חמורה, והגעתי לקניון, שלא זכרתי שזה היום שפתחו את הקניונים.
וואי וואי.
ומצאתי את עצמי רב עם אנשים.
כן, זה קשה.
שאני מחוסן, אבל אני עומד בתור ולא שומרים על 2 מטר. מה זה לא שומרים על 2 מטר? אנחנו יותר צמודים ממה שעכשיו אנחנו צמודים. ואני מוצא את עצמי מאיר לאנשים. והם אומרים לי, לא, מה הבעיה? אנחנו מחוסנים. אז זה אנשים בקניון, מה שיקרה בכדורגל זה חמור מזה.
כן, כן, אני באמת רוצה לראות איך הם יחפו את זה, זה קשה לי להאמין שזה אפשרי, זה ייצור אותי הרבה יותר בלגן.
ובואו גם ננסה אולי להבין מה הצעד הבא, כאילו באמת, אנחנו רואים פה, יש כבר היום 3 מיליון אנשים שהם אחרי החיסון השני, כולנו כאן מחוסנים על השולחן, חיסון שני גם.
בבקשה, בבקשה, בטח, חיסון
שני. שני, שני, כולנו בשני, כולנו כבר יכולים פה ללקק את הקירות, ואנחנו באמת מנסים להבין 3 מיליון איש, זה כבר מסה נרחבת, מכובדת. מה זה 500? כאילו, אם כולם מחוסנים, אז כאילו, באמת, צריכים להסביר את הדבר הזה. האם מדובר בבלוף או לא? כי אם כולם מחוסנים...
ועוד מחלימים.
ומחלימים. ואם יש לנו סיכוי ש-98% פחות לפתח מחלה קשה, זאת אומרת שלא נכביד על בתי החולים, זאת אומרת שלא ניצור איזה גל תחלואה פה מטורף, אולי יהיו יותר חיובי, בסדר, אבל לא יהיה פה גל תחלואה מטורף, ואינני כתב בריאות או אפידמיולוג, אבל... למה אי אפשר, אולי בהמשך, לפי השנה האחרונה, בטוח אני כבר יכול להיות מועמד. לאן זה יקרה, זאת אומרת, ייקח אותנו? בבלופין נכנסים 30,000 איש, האם 10,000 זה משהו שהוא ריאלי בעונה הזאת? לדוגמה?
אני לא חושבת שזה ריאלי.
למה לא?
לפי ההיגיון שלנו זה ריאלי, אני לא חושבת שזה יקרה. כי אתה רואה את ההתחיות, אתה רואה שעכשיו פורים וסוגרים, ואתה רואה שמדברים על עוד סגר. אני חושבת שיש פה משהו עם הפתיחה הדיפרנציאלית שלא עובד, משהו עם האכיפה שלא עובד, וזה לא רק כדורגל, וזה בכלל, ראינו שאת הספורט השאירו לסוף. אני חושבת שפשוט אף אחד לא יכול לאכוף שום דבר, ופשוט משאירים את זה על, בין אם זה על בעלי עסקים, בין אם זה בעלי האולמות, וכנראה זה יהיה גם על הספורט.
גם בואו לא נקפוץ מ-0 ל-100, אני אומר. בואו נחכה, שלב שלב, בהדרגתיות, כי אנחנו בקלות יכולים ללכת לסגר רביעי. יש דברים יותר חשובים מהכדורגל שאנחנו כל כך אוהבים את הכדורגל, ויש דברים... יותר חשובים שעוד לא חזרו לפעילות מלאה, כמו החינוך לצורך העניין שמקרטע לו. לאט לאט, שלב אחר שלב, הבעיה שלנו זה שאנחנו לא ממש מסודרים במדינה שלנו, כמו בקבוצות, אין מנהל מקצועי. זאת הבעיה,
אין מנהל מקצועי,
אין פרויקטור. אין פרויקטור, ג'ורדי קרויף צריך לבוא ולנהל את הקורונה. ג'ורדי, come here and fix the situation.
אבל עוד שאלה שמעניינת אותי רק, חבר'ה, האם גם אתכם... כדורגל וספורט פחות מעניינים מאז הקורונה?
כאילו,
באמת? אני ירד לי קצת. ירד לי.
למה?
כי כאילו, משהו בחוויה הזאת, בקהילתיות הזאת, בזה שאתה בא ליציע ואתה רואה את החבר'ה, זה נורא היה חלק מתוך הדבר הזה, ופתאום כשזה אין, כשזה נגמר, אז כאילו מה, כותבים בוואטסאפ, כאילו כותבים לחבר'ה יאללה זה, ויושבים באופן פיראטי בבית של מישהו, וקצת רואים איזה משחק.
זה אסקפיזם, אבל זה המקום לברוח, זה המקום, בשבילי זה המקום לברוח אליו, גם בתקופה של הסגר הראשון, שלא היו משחקים, שידרו כל מיני משחקים מהעבר, וכל מיני ליגות הזויות כאלה, אני פשוט ששבתי וצפיתי בזה.
זה הבלרוסית.
הבלרוסית.
שמע, אני מרגיש שאני חייב את זה. אני ממש צריך את הדבר הזה.
לגמרי. טוב, אז אחרי הדיון הזה, עכשיו אנחנו מגיעים לעניין מאוד מאוד מעניין, NBA, חברים, הליגה הטובה בעולם, ליגת כדורסל, שאנחנו פה לא אשפי כדורסל, אף אחד מאיתנו, אבל למזלנו הרב, נמצא איתנו אשף כדורסל גדול מאוד.
דני אבדיה.
כמעט.
מייקל ג'ורדן.
מספר אחד, זהו, אחד מתחת. ערן סורוקה הגדול, יקירי משכבר הימים, עושים NBA. ערן, אתה שומע אותנו?
שומע אתכם היטב, תליה, מתן, אור, כיף גדול לראות כזה פאנל, אנשים שיושבים ביחד.
כיף שאתה פה.
בלי מסכות.
אנחנו מחוסנים, סורוקה, איפה העין שלך?
גם אני, מצוין. לא, מצוין.
ריחוק חברתי.
כל סוג של משהו שמזכיר נורמליות, אני בעד.
לגמרי, סורוקה, בוא נדבר על עוד משהו נורמלי, ישראלי שמצליח ב-NBA. עניין נורמלי לחלוטין. אז תראה, לתת פה באמת קרדיט לאבדיה, זה קצת מרחיק לכת, אני רוצה לומר, מכיוון שהוא קלה כמה, 8 נקודות לדעתי, או משהו כזה בערב, אבל...
8 נקודות, כולן ברבע האחרון.
אז זהו, אבל כן מדברים באמת על הרבע האחרון המאוד מוצלח שוב, ועל זה שבאמת וושינגטון מצליחה לחבר רצף של 5 ניצחונות, שזה באמת דבר ראוי מאוד להערכה. אז באמת בואו קצת נדבר על איך זה קורה, איך באמת וושינגטון הצליחה סוף סוף לצאת מהבור הדי עמוק שהייתה בו, למרות החתמות מאוד יפות ושמוכרות לכולנו?
קודם כל, אני חושב שמה שיפה במה שהיה הבוקר זה שדני, הרגשנו קצת מחוץ למסיבה, כלומר, וושינגטון חזרה לנצח, אבל מה שקרה שם שוושינגטון פתחה את העונה לא טוב, הם הביאו את ראסל ווסטבורק, זה כמו פחות או יותר להחליף מנוע לרכב שלך, ולהביא מנוע אחר שאנחנו יודעים שיש לו יכולות מסוימות, אבל יש לו גם הרבה חסרונות. ובהתחלה לקח זמן עד שדברים התחברו, ואז דברים התחילו להתחבר, ואז בדיוק כשדברים התחילו להתחבר, בום, ההתפרצות הכי גדולה של קורונה עד עכשיו בקבוצת NBA, חצי קבוצה פחות או יותר נדבקה, ווושינגטון פשוט באמצע העונה כשקבוצות אחרות משחקות, כל הפעילות של וושינגטון וויזרדס הושבתה לשבועיים, וזאת בלי לדבר על האפקט הפיזיולוגי שמחלה יכולה להשפיע על כמה שחקנים. אז כשהם חזרו לקח להם עוד קצת זמן לחזור לעניינים, עכשיו לוח המשחקים לא מרחם, אף קבוצה לא חסה עליך בגלל שאתה חלית בקורונה או שזה, כי קבוצות אחרות צריכות לנצח, וכך וושינגטון הגיעו למצב מאוד לא טוב. רק שאז סקוט ברוקס, המאמן, הוא החליט לעשות כמה שינויים ברוטציה, והוא החליט שהוא הולך עכשיו לשחק רק על הנכסים הבטוחים שלו, כלומר רק על השחקנים שהוא סומך להם, כמו ראסל ווסטברוק, וווסטברוק גם קצת התאושש מפציעה ונראה יותר טוב, ואז וושינגטון באמת חיברה רצף של ניצחונות ושל מומנטום, וגם כמה, מה שנקרא, היו לה כמה דברים שהלכו לכיוונה, למשל נגד דנבר, באמת הם צריכו לשחות עבירה עשירית שנייה לסיום ולנצח, את בוסטון הם תפסו ביום מאוד חלש, שגם נגרם כחלק מזה מהגנה טובה שלהם, יוסטון הייתה פצועה, גם את הלייקרס שהם ניצחו לפנות בוקר, השחקן השני והשלישי בטבעו של הלייקרס, בטבעם של הלייקרס לא היו שם, לא היו שם, אבל לא משנה, ניצחון הוא ניצחון, ולנצח בחוץ את לברון ג'יימס, זה קשה, לא משנה גם לידו משחק את חבורה של הציצים.
לגמרי, אבל סורוקה, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה, אנחנו רואים ואנחנו זוכרים ה-NBA מתחלק לשניים, עונה סדירה ופלייאוף. עונה סדירה זה מאוד נחמד, מאוד יפה, מאוד חמוד וזה. עומרי כספי גם בזמנו היה שם מאוד מאוד טוב בעונה סדירה, מאוד מוצלח. אבל זה לא ממש עוזר ולא ממש נחשב כשזה מגיע לפלייאוף. אז השאלה זה כמה באמת היכולת של וושינגטון, עם היכולת המאוד מעודדת שלה, עם באמת הנתונים המעודדים, כמה היכולת שלה להיות קבוצת פלייאוף טובה ומוצלחת ובאמת להגיע למקומות יפים בפלייאוף.
בוא נתחיל מזה שהיא תגיע לפלייאוף. אם וושינגטון תגיע לפלייאוף, העונה הזאת הוכתרה כהצלחה רשמית. כי המזרח השנה הרבה יותר מאוזן, הרבה יותר קשה. יש במשך שנים המזרח היה גם קבוצות מאוד חלשות, היו מגיעות שם לפלייאוף, והשנה, כמו שזה נראה, קבוצות לגיטימיות יישארו בחוץ. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הטבלה היום, אתה רואה שיש שש קבוצות שסומנו מראש כקבוצות טובות, ונחד קבוצות טובות, שזה מילווקי וברוקלין ופילדלפיה, בעיקר ברוקלין ופילדלפיה כרגע מעל כולן, מילווקי ובוסטון וטורונטו ומיאמי, שאלה קבוצות, ואינדיאנה, שקבוצות שיהיו כנראה בפלייאוף, ואחריהן אתה פתאום רואה כל מיני קבוצות כמו שרלוט שמשחקת יופי של כדורסל, והניקס שמשחקים פתאום יופי של כדורסל אחרי המון המון שנים, וזה כבר לא יהיה כל כך קל להגיע לפלייאוף במזרח, כך שיש כאן באמת הרבה...
ומה הסיכויים של וושינגטון לדעתך למרות כל הקשיים האלה?
וושינגטון לדעתי היא צריכה לכוון באמת לסיים את העונה במקומות 7 עד 10. למה במקומות 7 עד 10? פעם היינו אומרים 1 עד 8. השנה החליטו לעשות איזשהו משהו קצת ניסיוני, שלטעמי הכניס הרבה עניין וגורם לזה שהרבה פחות קבוצות, מה שנקרא, זורקות את העונה בשלב מוקדם, שזה אומר שקבוצות במקומות 7 עד 10 מתחרות בטורניר שקוראים לו פליי-אין, שבו הן מתחרות על שני כרטיסים לפלייאוף. איך זה עובד? מקום 7 משחקת נגד מקום 8, המנצחת בטוחה בפלייאוף, מקום 9 נגד מקום 10, המנצחת פוגשת את המפסידה מהמשחק הקודם, וככה מוכרע הכרטיס. כך שתיאורטית אתה יכול לסיים במקום העשירי, לנצח פעמיים, ולעלות לפלייאוף. אז פתאום בדבר הזה...
זה סדרות הפליין, או שזה שני משחקים ישירים?
משחקים ישירים.
וואו, אוקיי.
מקום 7 נגד 8, 9 נגד 10.
זה קצת מזכיר את היורוליג הפורמט הזה, לא? קצת מזכיר לנו...
את המכללות גם.
כן.
וזה בעצם...
לא ספורטיבי.
זה קצת מכניס יותר עניין... לא, זה כן ספורטיבי, כי הקבוצות, אני תמיד אומר, ברגע שכל הקבוצות משחקות לפי אותם חוקים, שכל הקבוצות יודעות את החוקים, ושכל הקבוצות נערכות לזה שהן יודעות את החוקים, אז זה ספורטיבי.
השטג איזוז.
השטג איזוז. כן, אגב, גם בקיזוז, שוב, גם בקיזוז יכלת להחליט שאתה הולך ומשקיע יותר בחצי השני של העונה, מאשר בחצי הראשון, וכי אתה יודע שכל נקודה בחצי הראשון שווה נקודה, שכל נקודה בחצי הראשון שווה חצי נקודה. אז עכשיו מה שקורה זה שקבוצות, אם בשלב הזה של העונה, אנחנו בערך בנקודת החצי של העונה, בשלבים מוקדמים, בעונות קודמות כבר 3-4 קבוצות היו ככה מבטרות על העונה, אז השנה אני חושב שאולי במזרח רק דטרויט כאילו ויתרה לעונה לפני שהיא התחילה, עדיין היא נלחמת בכל משחק, קליבלנד פחות או יותר קצת נוותרת על העונה, אבל גם היא מפתחת שם צעירים, ויש להם שם צעירים מוכשרים, והרבה מאוד קבוצות עדיין אומרות, אוקיי, גם אנחנו עכשיו כמו וושינגטון, התחלנו את העונה 6-17 או 7-17 או 7-18 או משהו כזה, והיינו במאזן גרוע, עדיין עכשיו בא רצף כזה של 5 ניצחונות, ופתאום וושינגטון קבוצה מועמדת לגיטימית לפליין. אז הדבר הזה שבאמת נותן ליותר קבוצות אוויר לחזור לעצמן, ולהסתדר, ולהתאקלם, ולהבין מה קורה, זה משהו שנותן כאן לוושינגטון יתרון, כי זה אומר שהיא לא חייבת לסיים בטופ 8 כדי להגיע לפלייאוף.
יפה
אז
מאוד.
בוא נגיד, אם אז... נגיעו לפלייאוף, אז יהיה מצוין, ואני מקווה שגם דני יתרום לזה.
יפה מאוד. אז בשורה אחת טובה בעידן הקורונה יש לנו, המציאו את הפליין שמאפשר לדני אולי להגיע לפלייאוף של NBA כבר בעונתו כרוקי. ערן סורוקה, עושים NBA, יקירי, אני מאוד מאוד מודה לך שהיית
תודה,
איתנו.
תודה רבה.
לנו למדנו. כיף כרגיל.
בכיף, בכיף, הם נעים.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו רוצים לעבור לדבר על גביע המדינה. חברים, היה לנו, הנה, אנחנו חוזרים
לנושאים שאני מבין בהם.
דברים שאתה יודע, יש.
משחקים שראיתי השבוע.
בקיצור, אז אני רוצה דווקא להתחיל איתך, כי אצלך היה יותר מעניין.
נכון.
הפועל חיפה, בני יהודה, פנדלים, נגד קבוצה של אבוקסיס, והפועל חיפה מנצחת, הפועל חיפה עושה את זה.
כן, תראה.
זה היה מדהים.
קודם כל, נאלצנו להתמודד עם שתי קלישאות. נאלצתי להתמודד עם מול קבוצת הגביע הטיפוסית, הוא מאמן הגביע הטיפוסי.
יפה מאוד.
עכשיו, לך תעבור את המשוכה הקשה הזו. אפול חיפה, כמו כל משחק שאפול חיפה זאת קבוצה מאוד מאוד לא יציבה השנה. מצד אחד, יש להם התקפה מדהימה. אפול חיפה של השנה זה הכי הרבה שערים מכל קבוצות הליגה. וזה חיים סילבס, זה מאמן שלא ידוע במשחק ההרפתקני שלו. וקצת נכפה עליו באיזשהו מובן, איזה מין קבוצת בלגן כזאת, שלנו כאוהדים מצד אחד כיף לראות את זה, מצד שני אנחנו סובלים, כי כל משחק מתחיל מ-1-1, ולרוב נגמר ב-2-2 או 3-3, ואם הצלחת לספוג 3 שערים מבני יהודה, סימן שההגנה שלך באמת במקום טוב בחיים. אבל הם עברו את זה, הפועל חיפה, והיה משחק לא פשוט, ועכשיו הם לא יעברו את השלב הבא, כי הם מול מכבי תל אביב.
לא, אבל זה שעוברים פנדלים...
אז למה בכלל התאמצנו ולמה טרחנו?
זה, על הגל הזאת אנחנו נדבר בהמשך, יש לנו פינה שלמה רק על זה, אבל זה מראה אבל איזשהו דיורביליטי, על יכולת תודה לנצח בפנדלים, מוצא כזו שגם ניצחה בפנדלים פעם אחת גמר גביע המדינה.
ניצחה בחצי הגמר בפנדלים. כן, יש לנו היה את רן קדו, שהוא שוער מנוסה להפועל חיפה.
שאליה מאוד אוהבת אותו.
שלרוב יודע לעזור לבני יהודה, אבל הפעם הוא הרס לבני יהודה. אל מול שוער באמת צעיר דני נראון.
שמה, מה הסרט שלו? אני חייב להבין.
אני חייב להגיד שהוא לא נראה מספיק טוב.
היה שם זר הרבה מאוד שנים. היה שם זובס והיו תמיד זרים. היה אינוגבה, ואז תמיד היו זרים בבני יהודה, ופתאום עכשיו הם החליטו על איזה נישה של בוא נעשה את זה ישראלי. והוא לא באמת מספיק טוב לדעתי.
יש שיגידו לכאורה שמאמן השוערים בבני יהודה קובע המון, יעקב הסייר. שהוא חצי מאמן שם, וכנראה זה פרויקט שלו, ויעקב הסייג...
זה אחלה יוזמה.
כן, יכול להיות שכולנו נאכל את הכובע, הילד הזה הוא ילד צעיר, יהיה להם מאוד קשה לשרוד בליגה, אם שוער כל כך צעיר, אבל אולי הם עוד יקצרו את הפירות.
אבל זה השקעה שווה, אני דווקא בעד.
כן, אולי.
אני ממש בעד טיפוח הישראלים.
כן, אז הם הפסידו בגביע, לא נורא.
כן.
כאילו, עונה אחת להפסיד בגביע זה לא סוף העולם, אבל היה משחק כיף, היה משחק הרפתקני ומרתק.
לגמרי, עכשיו בואו נעבור לעוד משחק הרפתקני ומרתק שהיה. הפועל תל אביב הצליחה לא רק לא להפסיד.
זו הרפתקה.
נגד קבוצה מאמצע תחתית ליגה א', אלא להבקיע 4 שערים שכולם של שחקני החיזוק, שחקנים שנקנו בינואר החדשים, שזה שלומי אזולאי, יש שאומרו הטוב, אני לא יודע מי אומר את ההגדרה הזו שלומי אזולאי הטוב, כי גם... יש שלומי אזולאי הטוב.
יש סברה ששלומי אזולאי הקשר הוא שלומי אזולאי הפחות טוב. אני נוטה לא להסכים עם הסברה הזו.
הסברה מעניינת אבל.
שלומי אזולאי הקשר, שניים כבודם במקומה מונח.
נכון, נכון, אבל אני שמעתי לא אחד ולא שניים אומרים לי שזה, שבהפועל משחק שלומי אזולאי הטוב.
אני נוטה לא להסכים עם זה.
אוקיי, וגם
ביטון.
אופק, רגע, אבל לפני זה יש את אופק ביטון שכבש, ואת לידור כהן. נכון. ונכון שהמצטיין של המשחק בעיניי, חד משמעית, הוא בן ביטון, היה הטוב על המגרש, דווקא עדיין אנבידר, שהיה הטוב עד עכשיו בהפועל, והיה היחידי ש... הוא נראה פצוע, כי הוא שיחק באמת חלש, והפועל תל אביב כובשת 4 שערים, אני לא זוכר מתי קרה כזה דבר, גם היום לפני, מי יודע כמה שנים, הפועל ניצחה 4-2, לא, הדרבי.
נכון.
הדרבי 4-2 את מכבי תל אביב, מישהו מחבריי העלה את התמונה של השער של זה, ואז כתבו מי שולטת בעיר, והיום כבר לא.
התמונה הבלתי נשכחת של השחקנים נשקים את הדשא.
נכון, עם ביברס
שם. אבל תשמע, אנחנו, זה כבר 7 משחקים בערך שאנחנו מנצחים, אנחנו כאילו, אני אומרת, זה...
הפועל תל אביב, כן.
הפועל תל אביב, זה 7 משחקים שהיא מנצחת. בסדר, זה לא חוכמה גדולה בגבי, כי זה לא תמיד כוחות.
חבורה של אלמונים גם הפועל אשקלון. חוץ מציון צמח לא הכרתי שם אף שם.
לא הכרתי אף אחד.
גם ציון צמח לא נראה משהו ויצא באיזשהו שלב.
אבל יש את נתניה בשבת.
והפועל תל אביב בדיוק תשחק מול נתניה. והפועל באר שבע מכבי, תשמעו, היה משחק לא בלתי מעניין, כמו שאומרים.
לא בלתי מעניין.
1-0 למכבי, בטרנר.
אני חייב לשים את הנקודה על זה שמכבי תל אביב שיחקה עם הרכב שני, שמפלרטה טיפה עם הראשון, מפלרטה טיפה עם השלישי גם, ועדיין ניצחה את באר שבע, אמנם באר שבע הגיעו לאיזה מצב שניים, אבל אני מודה שראיתי את המשחק, ולא הרגשתי, יש תחושה שמכבי תל אביב עם ולניוון, הם לא יפסידו. ולא רק זה, קבוצת הבת שלהם, שזה כבר ההרכב הרביעי בערך, כי ההרכב השלישי זה כבר שחקנים שמושלים להפועל חיפה, והם ניצחו את בני יהודה. אז קבוצת הבת ניצחה את קריית שמונה. ביתר תל אביב. עכשיו, זה מכבי תל אביב, נראה לי שאנחנו לא מספיק מבינים עד כמה הם שולטים פה במדינה.
אנחנו מבינים טוב מאוד.
אתם מבינים, אתם חשים את זה על בשרכם, אבל אני חושב שזה משהו שאנחנו לא ראינו פה שנים, שליטה כזאת ש... יש לה שתי קבוצות שיכולות לרוץ פה.
נכון, נכון, וגם לא רק שיכולות לרוץ, אלא גם שאתה רואה שבאמת, כמו שאתה אומר, הם לא מפסידים, גם שהם נראים רע, והם נראים רע בשנים האחרות, בשנה האחרונה הם נראים רע, הם לא נראים טוב, מכבי לא נראית כמו קבוצה.
ברגע האחרון הם מצליחים.
אבל הם יודעים תמיד, א', לצופף בהגנה, ולסגור את ההגנה כמו שצריך, ואז לתת את הגול הקטן, מה שהייתה פעם קבוצה אחת באדום שידע לעשות את זה מצוין. היום מכבי למדה את הדבר הזה, גם את הנחס אגב, אוהדי מכבי למדו, אולי אנחנו תכף נשמע מאוהד מכבי שיצטרף אלינו.
הם נהיו זהירים יותר.
לא, הם נהיו נחס, הם גם כמו אוהדי הפועל תל אביב, אומרים, לא, היום נפסיד, היום נפסיד.
זה זהירות כזאת.
זה דוחה בעיניי, כי זה לא, כי זה רק של הפועל
שלנו.
רק של הפועל. לא, אבל הם אומרים שמכביסטים, הם ווינרים, בסדר, אנחנו תכף נשמע את זה, אבל הנה כבר אני רואה אותו מחייך שם, אני תמר. בסדר גמור, בסדר גמור, חביבי, לסגור, להשאיר במיוט, אנחנו תכף נחזור אליך. בקיצור, מה שאני אומר, מכבי מצליחה להיות יעילה ולא יפה, כבר כמה שנים, ואדם צריכה לשלוט בליגה, וזה באמת אומר הרבה על הליגה הישראלית, והרבה דברים לא טובים בעיניי, בטח על התחרות ועל הדברים האלה, אבל מצליחה להמשיך לשלב הבא, נגד מי תשחק ב...
מכבי, תל אביב.
נגד הפועל חיפה.
נגד הפועל חיפה.
כן, כן, כיף גדול. נכון, נכון. כיף גדול. הפועל חיפה התאמצה לעבור.
עכשיו היא תהיה יעילה
נגד
הפועל חיפה.
הם לא שיחקו ביחד מאיזה 2005-2006, אני חושבת,
בגביע. טוב, אז בדיוק בנקודה זו, אני רוצה לצרף אלינו לשיחה, בחור, אנחנו בפינת האוהדים שלנו, קודם כל צריך לומר, זו פינה שאנחנו ככה מארחים מדי שבוע אוהד של קבוצה מסוימת, והיום בחרנו שזאת תהיה מכבי תל אביב, אמרנו בוא נוריד את הדבר הזה מהשולחן כמה שיותר מהר.
אבל הבאנו את הכי מצחיק.
ואנחנו מארחים כאן את איתמר ישראלי, שלום לך.
איתמר שקד.
איתמר שקד, אוי,
השר של כפר סבא.
נכון, סליחה, סליחה.
שבשם
של תאי מר שקד, שלום לך, אוהד מכבי תל אביב. קודם כל, בוא תספר לנו קצת, באמת, אני לא רוצה ש... דמה, בוא נמשיך בהמשך לשיחה שלנו משם. איך לקחתם לאוהדי הפועל תנחס?
קודם כל, אני רציתי להגיד שאני צפיתי בהכל, ואני בהתחלה רציתי לבוא ניטרלי, כאילו, קבוצה רגילה, אבל הייתי שטליה שמה אדום, אז...
כן,
טוב מאוד, טוב מאוד עשית, טוב מאוד.
אני לא רואה את זה כנחס. אני אספר לך סיפור אחר. מכבי עברה איזשהו תהליך קצת מוזר, אוקיי? הגיע לפה ג'ורדי לפני כמה שנים, שהוא הביא פה סטנדרטים אחרים ומשהו מחול, ועם זאת גם כאילו תמיד הייתה תחושה שג'ורדי הוא סוג של חבר של השחקנים, אתה שומע אותו במדורי רכילות, ספק חבר של זהבי, של, 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 של יצחקי וכאלה, ונגמר הסיפור שלו, והוא הלך, ואז הגיע איביץ' שהוא ההפך הגמור, שהוא לא מחייך, שהוא קשה, שהוא כדורגל קשוח, שהקבוצה רצה, שהוא מבקש מיונתן כהן שירד עד למטה, והוא עושה, והוא מנצח, והוא מנצח, והוא מנצח, והוא מנצח, ואז מה קרה שנה? הביאו שוב פעם, מאמן, שהוא יווני משלנו, סחבק, חמוד, חביב, וואלה, זה לא עובד, אז מה עשו? הביאו טועם איביץ'.
את הרשע מג'יימס בונד.
בקיצור, אתם טובים עם רשעים, בקיצור. זה המסקנה מכל הדיון הזה. לא אתה אמרת, לא אני. תגיד לי משהו, אבל אני רוצה רגע לחזור.
אנחנו טובים בלנצח.
זהו, יפה, על זה אני רוצה לדבר איתך, שבאמת, כמו שאמרנו גם קודם, אתם, איך אתה בתור אוהד מקבל את הדבר הזה, שבאמת אתם מצליחים, השנה לדעתי אתם שחקים את הכדורגל, אני חושב אובייקטיבית, הכי פחות טוב שלכם בחמש, שבע שנים האחרונות, בטח מאז נניח קבוצת ערן זהבי, דבור וכולי, איך אתה באמת, ועדיין מצליחים לנצח, ועדיין מצליחים, אתה יודע, לנשוף באורפה של מכבי חיפה, ולפי מצב הבלגן שם, מה שנקרא גם, כנראה הולכים לעקוף אותה באיזשהו שלב, איך אתה באמת, איך זה באמת מתקבל אצלך, אם זה משהו שהוא, אתה אומר, סבבה, אין לי בעיה, נצח 1-0 קטן, אבל נצח, או שאתה אומר, בוא נע, משהו פה מוזר, אני רוצה גם לראות תצוגות מהקבוצה שלי.
אני לא אשקר, זה קשה, אוקיי? זה קשה, זה לא פשוט, אבל, יש פה אבל גדול. לראות את מכבי חיפה, הנוצצת, מתחילה את העונה ודוערת, ופשוט אני שלחתי לה בקבוצת וואטסאפ שם של החבר'ה של מכבי, שלחתי, הם מפחדים. זה כל הסיפור. הם פשוט מפחדים, וזה כיף, זה נתן איזשהו כיף אחר לעונה. אתה מבין? אין בעיה, המשחקים קשים, הסיטואציה קשה, איבדנו נקודות, משחקים פחות טוב, אבל יש את הקטע הזה של חיפה, נמצאים שם, ואתה פשוט קולט שהם מפחדים, וזה נותן איזה טוויסט אחר לעונה, זה פשוט...
הם הרבה פחות מתורגלים מכם, אני חושב, זה העניין, הם הרבה פחות מתורגלים מכם בסיטואציות האלה.
תקשיב, אני אמרתי כל הזמן מתחילת העונה, שהבעיה הכי גדולה של חיפה, זה שאם אתה עכשיו עובר על כל הסגל שלהם, אין להם שם שחקנים שחוו אליפויות בוגרים. אין, זה לא קיים. אוקיי? נטע לוי, בעיניי, הוא אחלה שחקן, לא הגיוני שהוא הקפטן של הקבוצה. הוא לא יכול להיות קפטן של מכבי חיפה, אם אתה שואל אותי. במכבי תל אביב, יש לך בערך בסגל 7-8-10 קפטנים. אוקיי? יש לך את יני, ויש לך את פרץ, ויש לך את שכטר, ויש לך את ריקן, וכשלא הולך, תמיד יהיה את מי שידחוב, ותמיד יהיה את מי שילך, ועכשיו אתה רואה גם שהסגל של מכבי חיפה הרבה פחות חזק, ופתאום יונתן כהן פצוע. תקשיב, מכבי תל אביב עושה רצף של ניצחונות בלי השחקן הכי טוב שלה.
אין ספק שבמבחינת יעילות מכבי, וזה באמת אין עוררין, אבל תגיד לי משהו, אפשר לשחרר ממך איזו הצהרה לגבי מי תיקח חליפות השנה? אתה מוכן להגיד כזה דבר, או שאתה עדיין מאמין בנחס?
אתה אמרת מקודם שהפכנו להיות נחס, אני לא מכיר את זה. אני לא מכיר את זה. אנחנו תמיד בקבוצת וואטסאפ של החבר'ה שלנו לפני המשחק, חבר'ה, מה ייגמר? 3-0, 2-0, אין. אנחנו לוקחים את העליפות,
זה מכבי שאני מכיר.
אנחנו נוציא סינק של זה.
אני עכשיו מצטט אותך, איתמר.
זהו, זה.
תגיד לי משהו, איתמר, עוד דבר אני שמעתי פה מ...
לא תסיימנו, ראיתי את הזמן.
לא, רגע.
לא, נכון, נגמר, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה קטנה.
אתם תמיד באים בתוספת ומנצחים, אז רצים לתת לך את התוספת, אתה מבין?
אוי ויי, בטעות, זה היה בטעות, סליחה.
אני אתן לי את התוספת, ואם אפשר לבקש ממתן גם איזה אחד ככה על... איזה שחקן מכבי ישן שייתן ככה איזה משהו.
תן לו, תן לו איזה שחקן.
בטח, לא, אבל רצית לשאול שאלה קודם?
לא, רציתי רק לברך אותך. רציתי לברך אותך על הולדת הילוד, אני לא יודע מאיזה מין, אבל...
רגע, אני חושב שזה סיפור מצחיק.
אופה, או, סיפור מצחיק אני אוהב.
בן שלי, תקשיב טוב, אשתי עולה לחדר לידה, אוקיי, השעה, 3, משהו כזה, מקבל את הפידורל, אני אומר לעצמי, אוקיי, הלידה תהיה בסביבות 2-3 בבוקר.
אפשר לראות מכבי.
אני מסדר את הטלוויזיה שלנו, מדבר לדעת, לראות הספורט, מגיע 8 בערב, 8:10, המיילדת אומרת לה, פתיחה 10, מתחילה לדעת. אני אומר, יורו, אני לא אראה את המשחק. טוב, יאללה, לא נורא, מה לעשות? תוך רבע שעה הוא יוצא, ואת כל המחצית, את כל שלושת רבעי המשחק, אני רואה שהבן שלי רואה על הידיים שלי
ככה. יאללה. והוא ראה ניצחון. הוא נולד לניצחון?
יש לו שם כבר?
רני, אני רציתי ערן, אבל...
מעניין למה רצית ערן.
מעניין.
רצית שם, רצית שם, גם לי יש שמות, זה לא רני.
תן לו שם.
אבל בוא נסיים עם נועם שואם.
נועם שואם, זה כיף. הגדול.
נועם שואם, זה כיף.
נועם שואם, שהיה בתקופה של האחים ברומר, האחים נחמן. בטח. אתה זוכר את השחקן הצעיר, שככה במרכז כסופה.
זהו, גמרת אותו, הדלקת אותו לגמרי עכשיו, זהו. ואדם יראה לך פה עכשיו כל הלילה. איתמר, שקדי, היקר.
שקד.
שקד, מה יהיה איתך?
יקרה לו גשקש בזה, עוד שני.
תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, איתמר. אנשים מביאים מצחיקים, אתה מביא לנו
איש חזק,
אהבתי את התחיל לתת פה,
אנחנו שיחקנו ביחד,
איתמר שקד, אני אתחיל לדקלם את זה עצמי בלילה, איתמר שקד, איתמר שקד,
איתמר שקד, איתמר שקד,
איתמר שקד, החולצה עשה לך קשה,
יפה מאוד, מאוד קשה,
אוהבים אותך איתמר,
בקיצור, אנחנו, הוציא אותי לגמרי מאיזון לחלוטין, זה לא קורה לי הדברים האלה, רק שיש חולצות,
זה קורה גם לשחקנים של הפועל שהם יוצאים מאיזון כשהם רואים את החולצה הזאת,
שהם רואים כל חולצה, לא רק את זה, כל חולצה שהם רואים ישר.
רואים חולצה ומשהו שם, בואו.
אחורה. בקיצור.
אבל רק עם ספונסר. אם זה בלי ספונסר כמו אשקלון, הם מסתדרים.
אם הבוס ממש גדול, הם גם מפחדים.
ואם זה קטר, אז זה ביד.
ואם זה קטר, נכון. יפה מאוד. בקיצור, בואו נמשיך עם ליגת האלופות, חברים. יש לנו היום שני משחקים במוקד, ב-10 בלילה, לא, אל תדאגו, חבר'ה, יש אולפן עכשיו, חופרים, מודי, וזה, עזבו.
אפשר גם לעשות.
אצלנו יותר מעניין. תכף אתה הולך לגרין סקרין, אתה הולך לתת לנו כאלה.
אני מחכה, אני לא יודעת מה איתכם, אני מחכה לאתלטיקו צ'לסי.
מדוע? מדוע?
אני הבן אדם היחידי שמחכה לאתלטיקו צ'לסי היום.
לא, לא בטוח, זה משחק טוב.
אני לא אוהדת לא את אתלטיקו ולא את צ'לסי, אבל כמו שאמרתי לך מקודם, אני זוכרת את המשחק של, אני אוהדת ליברפול, ואני זוכרת את המשחק של אתלטיקו מול ליברפול, את התבוסה שלנו, ובא לי שהם הפסידו פשוט. חוץ מזה שצ'לסי קבוצה חביבה, אני לא מחבבת אותה.
זה כמו השיר של קלופ, את מכירה את הסצנה שאחרי הגמר הוא שר את We saw the European Cup. כן, אז זה מאוד יפה. שש בבוקר, הבן אדם גמור אחרי הפסד, האדם קופץ שם עם אוהדים. יורגן קלופ זה איש, באמת.
הוא חמוד, הוא אחד האנשים המדהימים.
אתה יכול להיות אוהד אברטון, אוהד מה שאתה רוצה, אבל יורגן קלופ אי אפשר לא לאהוב.
מתוק ברמות
אחרות. אבל נלך רגע לגרמניה השני, לתוכל.
יפה.
אהבתי את החיבור. אהבתי את החיבור. אני בגרמניה, אני נחמד לי שם עכשיו.
יום שהוא הגיע, זה אחלה.
כן, למרות שאני חושב שצ'לסי למורת רוחך לא תעבור את אתלטיקו.
למרות תוכל.
משהו שם בצ'לסי, חסר שם איזה ברק, חסר שם איזה... פעולה, איזה תבנית התקפה, טיפה מעניינת, טיפה יצרתי משהו שם מאוד מאוד תקוע במשחק שלהם. ביום שבת הם שחקו מול סאות'המפטון, זה היה כזה, הם הביאו את הגול רק בזכות איזה פאול של אינגס, כי אינגס היה לי בפנטזי, אז הוא קפטן, אז הוא היה חייב לעשות פאול.
אתה זוכר את זה, כן.
אז הוא היה חייב לעשות פאול ולקבל גם צהוב ולהוציא פנדל. משהו שם...
אבל מאז שתוכל הגיע הם הרבה יותר חזקים, אני חושבת.
כן, לא יודע, זה לאורך זמן אנחנו נראה, עם למפרד הם בכלל ג'אג'או, אז...
היה בסגל הזה הרבה הבטחות, אבל הרבה קניות טובות, הרבה שחקנים, אתה יודע,
נכון, אבל כולם קצת אותו דבר. כן. חכים זייש, זה שחקן שמאוד אוהב את הכדור ואת האמצע, וקאי הוורץ אותו דבר, ומייסון מאונט, שנתתם לו את הבמה השנה שעברה, וכולם כל כך התלהבו ממאונט ותמי אברהם וכל הצעירים.
תמי ארבע, אני מבקש.
תמי ארבע, כן, תמי ארבע.
מתמי ארבע, ופתאום כולם קצת אותו דבר, והנה, חכים זייש לא נספר עכשיו. והוא שחקן מדהים.
שחקן ענק. בטח, שיכול להיות בכל קבוצה צמרת אפילו בפרמייר ליג לדעתי, ובאמת מוזר שהוא לא זה. בכל אופן, אני אצליח לנצל, להוציא מכם איזה ניחוש. מה ייגמר היום?
היום, בלג וואן, מה שנקרא.
בוא נתחיל באתלטיקו צ'לסי, כן.
משה סימאון אוהב, 1-0 קטן.
אני אומר 1-1 משמים, אפילו.
אני, הלב רוצה 1-0 לצ'לסי, אבל כנראה שזה יהיה 1-1.
אחלה, אז בואו נעבור לשני. בין שתי קבוצות שלא הרבה ישראלים אוהבים, אני חייב לומר, כן, לציו, שהיא, בואו נאמר, ובצדק, כמו שאומר מליניאק, נגד ביירן מינכן.
כן.
משחק, איך אמרנו קודם, לא בלתי מעניין, אז זה בלתי מעניין, לדעתי. אחד המשחקים הפחות טובים של שמינית הגמר.
באמת? אני זה המשחק שאני
רואה. וואלה, למה, מדוע?
קודם כל, אני בניגוד למה שאת אומר, אני לא יכול שלא לאהוב את ביירן הנוכחית, זאת קבוצה כל כך כיפית. דיברנו קודם, אני אעשה פה השוואה מוזרה, דיברנו על ה-3-3 של סילבס כל משחק.
נכון.
אז שם זה גם 3-3, אבל 3-3 אחר, יותר...
יותר.
יותר.
יותר, פשוט יותר.
בכיף לראות אותם, וזאת קבוצה שמציגה, אתם יודעים, בעונה שעברה, בתבוצה שהם הנחילו לברסה, אני צייצתי בטוויטר, כתבתי שזה, אני חשבתי שעד עכשיו אני ידעתי מה זה כדורגל, ואני לא יודע מה זה כדורגל, כי זה כדורגל אחר, וזה כדורגל כל כך אינטנסיבי, שעכשיו אנחנו רואים שהוא קצת פוגע בהם, כי יש שם איזה ירידה, יש שם איזה נסיגה ביכולת שלהם, והם סופגים באמת יותר מדי ממשחק הלחץ הזה, אבל הם קבוצה סופר מסקרנת, ואני לא יכול שלא לאהוב את לבנדובסקי, ואת קומן, ואת סאנה, וגורץ קשור, מדהים, והוא זה כאילו עשה דיג'י גדל, מדהים.
לגמרי דיג'י גדל, וגם לבנדובסקי שממשיך להיות... בטופ, כל כך הרבה שנים, זה באמת...
אני חושבת שביירן היא קבוצה טובה, זאת אומרת, אני נהנית לראות משחקים, ספציפית היום, אני לא יודעת כמה מולציו זה יהיה מעניין, בגלל שהאחיין שלי יועד של ביירן, אז אני חייבת לקחת...
לא, אבל אני חושב שזה די שתיים קלאסי, זאת אומרת, יהיה פה ניצחון די זה ללציו, לציו לא יכולה להתמודד מול ביירן, אז כולנו מסכימים ניצחון ביירן, זה יפה, נחמד, יש פעימות נעים בשולחן.
שנה שעברה נהרס לנו ברגע האחרון מפגש של ביירן מול סיטי, של פאפ מול פליק.
יפה.
ואני מת שזה יקרה השנה. כי סיטי נראית מדהים השנה, ואם פאפ לא יתחכם טומאץ' כמו שהוא תמיד אוהב בליגת אלופות ונראה את זה, זה משחק.
אז בוא נשחק בנדמה לי, אני חושב אבל לדעתי שדווקא ביירן תנצח את המשחק הזה, יש לי תחושה כזאת, כי כאילו משהו ב...
מה, אם הם יפגשו את סיטי?
כן. לדעתי, למרות שסיטי באמת נראית מדהים השנה, ולדעתי רצה לתואר בלי שאלות בכלל.
לא, אין מה.
בלי שאלות אפילו.
אבל ביירן, אבל זה גרמנים.
אבל פשוט הפאפ יבוא מסודר, יבוא נכון, ויגנוב את זה מגיל, אבל יגנוב את זה.
כן.
יפה. טוב, אז אנחנו רוצים לחזור מה שנקרא למחוזות הכדורגל הישראלי המשמים שלנו, שאמרנו, הנה, ישר.
הייתי בפאפ וירדתי...
פאפ, ביירן, דיברנו על זה.
לניסו אביטן.
יפה.
ניסו אביטן, בואו, אפשר לדבר על...
מה איתו באמת?
אפשר לדבר על הג'ל? אפשר לדבר, זה too much gel. ניסו, זה too much gel, נשמה שלי.
תעבור למוס.
זה יותר מדי, ואתה איש יקר, משפחת אביטן זו בכלל משפחה יקרה.
וה-90s נגמרו גם, חשוב לומר.
כן, צריך להגיד את זה גם לברק.
חשוב לציין זאת.
לא מעט אחורה.
תגיד, למי יש יותר? לניסו או לברק?
לניסו. שים לב לניסו כמה ג'ל.
כי לברק יש פחות שיער, זה העניין. אם היה לו יותר שיער, הוא היה משתמש ביותר.
ברק הוא בגילי, וזה כזה הדור שלנו, של שנות ה-90 כזה, אז אני יכולה להבין את זה, אבל...
אני פשוט אומר, אם כבר הולכים עם הג'ל, אז בואו עד הסוף, שמישהו עושה לי בקאם.
לא, מאיפה הם משיגים אבל? מאיפה הם משיגים את החוכובה? אני מת להבין, כי זה נמכר.
לדעתי יש עוד חוכובה.
זה נמכר.
הייתה לי הצגה שהשתתפתי והייתי צריך לשים ג'ל, כל הצגה, והביאו לי חוכובה.
כן, כן, יש.
הדבר הזה נמכר עוד.
בפרפומריות הנבחרות.
וזיפ? זיפ נמכר?
לא, חבל.
לא, אתם מבינים? זהו, אז יש פה איזה עניין.
לא טרופית.
אוקיי, אז אחרי שנזכרנו בנוסטלגיה, ואנחנו עוד נזכר, יש לנו פה את עמי חנין אולי, שיקפוץ פה להגיד לנו שלום לכבוד פורים, מחזור קרוב בליגת העל, יש בו שני משחקים מעניינים, אני חייב לומר, שזה מכבי תל אביב נגד במסמך אשדוד, שבואו נגיד רגע איזה שתי מילים על החבר'ה של במסמך אשדוד, כי אנחנו דיברנו על זה גם בפרקים קודמים קצת, בשנה שנתיים האחרונות הם תמיד נראים הרבה הרבה יותר טוב מהמקום שלהם בליגה.
כן.
יש שם קבוצות טובות, צעירים טובים, מוכשרים, נראים טוב, והנה השנה זה מתפרץ, את שגיב יחזקאל הם כבר איבדו, מעניין לראות איך זה ישפיע עליהם, בטח במשחק הזה מול מכבי תל אביב, אבל בכל מקרה, משחק טוב, מקום שלישי נגד מקום ראשון, מקום שלישי, הם שם מחשדות, חבר'ה, זה קבוצה, אני מזכיר לכם, בלי אוהדים, כל האוהדים שם התפזרו לחלוטין, בין שתי קבוצות, ליגה א', ליגה ב' של העיר, ליגה א', שתיים בליגה א', סליחה, ועדיין הקבוצה הזאת מצליחה לא רק לא ללכת אחורה, אלא ללכת קדימה, ובאמת לעשות את האקסטרה מייל, ולהיות המרעננת הרשמית, נקרא לזה של הליגה, אפשר לקרוא להם ככה כבר?
אפשר לגמרי, אני יחמיא לאשדוד דרך הסתכלות רגע על כל הפלייאוף העליון שלאט לאט מסתמן לנו, ואני חושב שהפלייאוף העליון העונה ואשדוד מעבירים לליגה הזאת את השיעור הכי חשוב. כי שימו לב מי בפלייאוף העליון כנראה. מכבי תל אביב, מכבי חיפה כמובן, שתי הקבוצות האלה, אבל זה אשדוד, ומכבי פתח תקווה, שלא היו שם המון זמן שתי הקבוצות האלה, וכנראה מכבי נתניה ובאר שבע. כל הקבוצות, למעט הפועל באר שבע, מחלקות נוער הכי טובות בארץ. ואשדוד יש להם אקדמיה שם שמוציאים שחקן אחר שחקן, ומכבי פתח תקווה אותו דבר, וזה שיעור, ומכבי נתניה גם משלבים המון צעירים, וזה לא עניין רק של לשלב צעירים, זה עניין של לטפח אותם מגיל צעיר, ואשדוד אמנם מוכרים את סגיב יחזקאל שהוא לא שלהם במקור, אבל ישר יש להם כל מיני חדשים, סתם טוריאל כאלה,
זה הקבוצה הראשונה שהוא מצליח בה, צריך לומר, מצליח בה כמו שצריך, לא יודעים, הוא היה ביקר בכל מיני מקומות, ותמיד היה פלופ, ופה באמת הצליחו לשים עליו את האצבע, הצליח להשאיר את רן בן שימון, שזה חשוב לומר, תשמעו, זה עניין...
זה אמירה.
אמירה, ואני חושב שגם יש לרן בן שימון חלק גדול מאוד בקפיצה הזו קדימה של, של, של אשדוד, כי תמיד היה לנו, אתם יודעים, כל מיני כאלה שחקני עבר שמקבלים איזה תעודת פרו ואו פרצים, והנה יש פה מאמן, רן בן שימון אומנם לא מצליח בקבוצות גדולות, אבל בקבוצות קטנות יש לו לא מעט הצלחות יפות, אז באמת יפה לראות את החלק שלו בתוך כל העניין הזה. ומכבי תל אביב, שתצטרך שוב, אמרנו, להיות יעילה, מה שנקרא, ולנצח את ממסמך אשדוד, יצליח לה?
אני חושב ש... אני אמרתי על אחת-אחת פה.
אוקיי, טקו.
אני חושבת שמכבי תל אביב, ובגלל שזה מכבי תל אביב, מגיעים קצת לדעתי יהירים כלפי קבוצות שכאילו הם לא במיליה של הקבוצות הנחשבות, ואני חושבת שקצת היהירות הזאת יכולה לעזור לאשדוד ואולי להביא פה לאיזה ניצחון. אני מאוד מקווה בשביל אשדוד, אני אוהבת הקבוצה.
אוקיי, בוא נדבר בזריזות גם, כי אין לנו הרבה זמן, על עוד משחק מאוד מאוד מעניין. הפועל באר שבע נגד ביתר ירושלים, משחק שתמיד ככה לאורך שנים היה משחק צמרת, היום זה משחק אמצע נגד תחתית.
רביעי ותשיעי.
רביעי ותשיעי, אמת. אבל בכל אופן, עדיין משחק מעניין. משחק של חוגג נגד הקבוצה שהוא אוהד, צריך לומר את זה.
כן, זה נכון.
ואני חבר של חוגג בפייסבוק, לא יודע איך, זה משהו כמו 10-12 שנים, הוא היה ספונסר של באר שבע, והוא היום בביתר, זה עניין שלוויצמן יער כדאי לבדוק. בקיצור, שתי הקבוצות האלה משחקות, מה יהיה שם?
בחורה לרוני לוי, שאני לא מבין את המינוי הזה, באר שבע די עשתה את העונה שלה, זה עכשיו כבר הכנות לעונה הבאה שאלונה רוצה לדעתי ללכת בכל הכוח על אליפות, ביתר נראים רע, ביתר נראים מאוד, רע מאוד, זה מג'עג'ע, זה לא...
אבל זה יספיק לי להישאר בליגה.
להישאר בליגה כן, 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 אבל משהו שם... אבל אתה אמרת חוגג, משהו בניהול המקצועי שם, אין ניהול מקצועי, הוא המנהל המקצועי, וזה נראה רע. זה נראה שזה אין כיוון בעיקר, וזה מה שחווה לי בשביל ביתר.
כן, לצערי הרב, מה שקרה עם ביתר ירושלים בעונה האחרונה זה בעיקר החילויות.
כן.
אז עם כל באר שבע עכשיו, עם כל מה שקורה לבאר שבע, אני לא חושבת שיש להם סיכוי במשחק הבא.
טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפינה חדשה, ומאוד מעניינת, אנחנו נשמח עם העוקבים, המאזינים ככה, ייתנו לנו איזה שתי מילים, אנחנו רואים אתכם פה בצופים בנו, נשמח ככה לקצת תגובות, אם אתם כבר שם, לא בקטע פולני.
כן, תכתבו, בוא נה, נראים טוב.
באנו במיוחד עד לכאן.
אני יושב פה, מדליק אולפן, מצלמות, שעה אני מתעסק פה, תשאלו את מתן, שעה אני מתעסק פה.
מה
זה, ירדת
במשקל? מה קרה?
מה ביקשתי?
צד ימין יפה לך?
מה ביקשתי? אתה יושב בבית, לא תכתב מסיר, מתה. קיצור.
טוב.
אז היינו בפינת ביקורת אוהדים וגולשים, עכשיו אנחנו בפינת ביקורת תקשורת ספורט. היה לנו לא מעט ימים מעניינים, מה שנקרא, הרבה על מה לדבר, הרבה גביע המדינה, הרבה תקשורת ספורט, ככה. אני, יש משהו אחד שלי, לי מפריע. דיברנו פה קצת על דני אבדיה, וגם אנחנו מסגרנו את הקטע על ה-NBA בתור דני אבדיה, כי אין מה לעשות, זה קליק בייט, בסדר? זה, אנשים מתעניינים בזה, אנשים רואים דני אבדיה, הם לוחצים קליק, ולכן גם אני מודה, בתור זה שכתבת את הכותרות פה לפרק הזה, עשיתי זאת. אני לא גאה בעצמי, וזו הנקודה עכשיו החשובה, מכיוון שדני אבדיה, עם כל האהבה והרצון, הוא בורג מאוד מאוד קטן, בקבוצה מאוד מאוד גדולה, הוא פרוספקט, הוא מבטיח, אני מאמין שהוא יפרוץ בהמשך, אבל כרגע הוא לא אחראי לניצחונות של וושינגטון. הוא פשוט לא. וכל בוקר שאני מתעורר ופותח את מדורי הספורט וערוצי הספורט השונים ורואה, דני קלה 8 נקודות, וושינגטון ניצחה 130, חבר'ה, מה קורה?
אבל אור, אני רוצה להגיד לך, אני בתקשורת, אני מבינה את זה.
גם אני, הכל טוב.
אני רואה את זה מהצד, באמת, אני מסכימה איתך, אבל אין מה לעשות, זה המשחק, וזאת הסיבה.
גם אני עשיתי את זה, הרגע, כאילו, אני לא עכשיו אומר.
לא, אבל אני גם רואה את זה אפילו בטוויטר, זאת אומרת, על זה מדברים, זאת אומרת, אני צורכת את רוב חדשות הספורט שלי מהטוויטר, אני לא, אני כבר לא צופה בשום מהדורה ושום זה. וגם שם, אנחנו, קודם כל אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים לחבק את ה... זה שלנו, אם זה ניצחון, זה אנחנו, אם זה הפסד, זה הם. אנחנו מיד מתנערים, אין מה לעשות, זה האופי היהודי שלנו. זה ישראל. אבל...
מזל שהוא חצי ישראלי, חצי סרבי, זה עוזר לנו בהפסדים, לאן לשלוח אותו.
בדיוק.
אבל אפילו עם ערן זהבי, בסדר, אין עוררין על כך שהוא שחקן ענק, ושחקן מוכשר, וסבבה לגמרי. אבל גם כשהוא הלך לקבוצה,
לפסווה.
לא, לפני, אפילו בסין.
אני לאט לאט סוקר את כל הקריירה של זהבי.
כן, אבל אנחנו...
רמת השרון.
אנחנו מתעסקים, אין מה לעשות, אנחנו מתעסקים בזה, אנחנו מתעסקים במה ששלנו, בגאווה הלאומית שלנו, במה להזזל שלנו כבר להתגאות, חוץ מ... אנשים שעושים חייל בספורט.
אני אגיד לכם מה.
אין לנו במה.
אין לנו במה.
זה נכון.
אגיד לכם מה, אני לגמרי מסכים איתך, תליה, שכאילו, בזה נתעסק, זה גם מחבר את הקהל שלא בהכרח צורך ספורט באופן קבוע, הוא רוצה לדעת מה השחקנים האלה עושים. לי הדבר היחידי שקצת קשה זה שאני מרגיש שנורא קל לרמות אותי. כי עכשיו נגיד אמרת זהבי, אז זה זהבי וזה דני ושחקנים בחול, אז כל פעם מביאים לי, כתבה בהולנד אומרת על זה אבי שהוא לא מסתדר עם מלן. עכשיו, מי יודע, אולי זה מקומון באיינדובן, כזה מקומון
כתב. או בלוג אפילו.
כן, איזה בלוג, איזה מישהו כתב, והפכו את זה לכתבה בהולנד, כי שבוע אחרי זה הם מנצחים, אז אני רואה כתבה בהולנד, זה אבי מוסיף לנו איכויות שלא היו, הוא חבר נהדר בחדר, אבל רגע, מי דיבר? כי מלן אמר שהוא לא חבר. אני מבולבל. ואני מרגיש שמתחילים לרמות אותי ולשקר לי, ופה הבעיה, כי פה בארץ, אני יודע בדיוק, אני יודע מי לא מסתדר עם אלונה, ומי לא מסתדר עם הבוקסיס, ושאלונה והבוקסיס לא מסתדרים, אני יודע את המטריה.
כן.
שם, עם דני ועם ערן וכל החבר'ה, אני מבולבל.
ואנחנו כמובן מאחלים להם בהצלחה, זאת אומרת,
כן.
לא, הצלחה זה חשוב, גם...
אתם מאחלים לזה אבי בהצלחה?
כן, חד משמעית.
כן, בטח,
זה בטוח. ואני אגיד לך גם עוד משהו, והוא מוקלט פה. אם זהבי מוכן להגיע חזרה לאפואל, אני לוקח אותו בשתי ידיים. ככה אני לוקח אותו. הבן אדם הזה אחראי על הרגע הכי מאושר שלי בחיים.
אבל זהבי עכשיו עזב את הצפייה. הוא ראה עד עכשיו, והוא אמר, אני לא רוצה לבוא לאפואל.
אני לגמרי עם אור, אני לגמרי עם אור, וגם אם לא, אני בהחלט לא בהצלחה. אחלה שחקן, תענוג להסתכל.
אבל אולי נגיד עוד איזה שני דברים על תקשורת הספורט, או שאנחנו...
אני כל הסיפור הזה של באר שבע וכל הסיפור הזה עם פרשת הצילי וזה, אני חושבת שזה היה, אני יודעת שזה כבר חדשות האתמול, אבל מבחינתי זה היה סיקור, יש לי בטן מלאה.
לכי על זה.
יש לי בטן מלאה.
אנחנו אוהבים בטנים מלאים.
אני לא חושבת שיצאנו מספיק נגד, אני חושבת שכל הפוליטיקת הספורט מאחורי, זה כל מערכות היחסים בין התקשורת לנוגעים בדבר, הייתה לא הכי...
אני רוצה בכלל להוסיף לך, זה קצת זולג מהתקשורת, סליחה, אור, שאני הורס לך את הליינאפ.
שיט.
אצילי, מיכה, אנשים מדברים עליהם, יש לנו שחקנים, או בית החטאב.
נכון.
חבר'ה, הוא עשה משהו חמור יותר.
ועיתונאים לא אומרים...
אני לא, אתם יודעים מה? עזבו חמור יותר, חמור פחות. אני לא עוסק פה להתחיל עכשיו לנקד את זה בניקודים.
כן.
האדם לפני השחקן לא עובד כל כך בספורט הישראלי.
נכון, אני מסכימה עם זה, ואני חושבת שגם בתקשורת צריכים
להגיד. אני חושב שזה עניין אבל של פוזיציה, אתם יודעים, כי יש את מיכה ואצילי, שהם כאילו אומרים, הם שחקנים בקבוצה במכבי תל אביב, הם שחקנים בזה.
זה היה קורה בהפועל, אז אני הייתי מגיבת אותו.
לא, בסדר, אבל כאילו מבחינת התקשורת, אני מתכוון, הם אומרים, הם שחקנים בכירים, מוכרים, נבחרת אפילו לאיזה שנייה וחצי, אז כאילו יש איזה עניין, בעובד החטב, אז אומרים, בסדר, אז הוא עשה, וגם... כאילו, זה צביעות אדירה בעיניי, זה דווקא מראה את החולשה, ומראה את החוסר, כי נהרוג בן אדם, בוא. אבל בסדר, אנחנו כאן, לנסות לשנות, לתקן, להביא עוד זווית, אז טוב שאנחנו כאן, או לא יודע, אתם תגידו. טוב, חברים, אז אנחנו אולי לפינה האחרונה.
אני חיכיתי לזה שבועיים.
לגמרי, אני גם אוהב שאתה מתארגן תוך כדי, תוך כדי הדיבור.
כן, זה קלארקנט כזה, אתה
כן,
יודע.
כן, לגמרי קלארקנט. אמרנו שאנחנו רוצים לעשות פינה לפורים. אני אפתח אולי לנסות להסביר מה קורה כאן. אמרנו שאנחנו רוצים לעשות פינה לפורים. בכל אופן, החג הזה שהולך לא להיחגג בכלל, ואנחנו לא הולכים לעשות מסיבות עוד פעם שנה שנייה רצוף, לפחות לא חוקיות, נקרא לזה.
לא, אנחנו לא מודדים.
לא, באמת, אני רואה אנשים, כאילו, בטווח הגיל שלי, כל ה-20 וזה, רושמים בסטורי, כן, אני עושה מסיבה הזה, 300 שקל כניסה, ותשלחו לי וואטסאפ, אני אגיד לכם איפה זה. כאילו, בסטורי, בעין פתוחה, כאילו, אין אלוהים. וזה דוחה אותי מאוד, כבר אמרנו, ואני כמובן לא מוכן לשתף בדבר הזה. ואם יש לכם סיבות, אתם יודעים איפה למצוא אותי. בקיצור, מה שאני רוצה לומר כאן, אז רצינו לעשות איזה פינה לפורים, אמרנו נתחפש, ומה אמרנו, מה יותר טוב מתחפושת מאשר הדמות האהובה עליי בעולם ההומור הספורטיבי הישראלי, מאשר עמי חנין.
תודה רבה, דמות מאוד נישתית.
אבל זה מה שיפה בה, כי אם אתה אוהב אותה, אתה אוהב רק אותה.
אני נישתי כמו להשיג קלף סופרגול של דני אלברט. והפועל הראשון לציון, אגב, חשוב להגיד...
הוא היה סופרגול? הוא היה, סליחה, הוא היה אס של דלק?
לא, לא אס של דלק. כמעט ולא היו אסים לראשון לציון, חשוב להגיד.
היו אבל?
מעטים, מעטים. אולי קפטה? ניסם קפטה,
לדעתי היה.
יכול להיות שהיה אס של דלק או של היפרקול.
הוא מיד עולה בשידור, ניסן קפטה איתנו להגיף.
ניסן קפטה.
ניסן, אם אתה שומע.
אני השלמתי אגב את כל ראשון לציון בסופרגול, כולל הסמל.
מדהים.
אתם זוכרים שהיה סמל. קיבלתי את הסמל של ראשון.
היה גם את הקבוצה בשני קלפים, אתה מכיר את ה...
נכון, 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 בטח, בטח, בטח. ספרו לנו באיזה אס אתם זכיתם, באיזה אס סופרגול.
וקבלו פרס, מתנת?
דלק.
הספונסר. בקיצור, אז באמת פינה לפורים, אולי חשבתי שככה, אני זכר איתך, מיכנין, בכל השחקנים המרגשים שלנו של פעם. אולי, אני רוצה להתקיל אותך קצת. הפועל אשקלון.
וואו.
וואו, עשיתי, הרקתי אותו, זהו. אפשר לסגור את הפודקאסט.
גסטון סנגוי.
וואו.
שחקן נהדר, שיער ארוך, קרה.
קרה.
קרה, חלוץ בסיבי, ארגנטינאי, אם אני לא טועה. מי עוד שיחק בפועל אשקלון? התקלת אותי. אני חושב שאוז יפרח הייתה לו שם תקופה יפה.
יכול להיות, כן.
אוז יפרח.
ציון צמח, אתה יכול להגיד עכשיו.
ציון צמח עכשיו, נכון, נכון. מי עוד היו בפועל אשקלון?
איפה ציון צמח עוד שיחק?
ציון צמח שיחק באפועל אקו, שיחק במכבי תל אביב, גדל שם למעשה לדעתי על ברכי מוטי איווניר.
ברכי, חד משמעי.
מי רוצה לגדול על הברכיים של מוטי איווניר? אתם רוצים לגדול על הברכיים של מוטי?
אם אתם לא מרגישים נוח, אנא עזבו את הפרק. חבר'ה, לא חייב להקשיב בכוח.
אז הרת טריגר.
לא חייב, זה חתיכת טריגר הדבר הזה. וואו, הרקת אותי.
באיזה עוד שחקנים אתם רוצים להיזכר? תנו קבוצה, בואו נזכר בשחקנים.
אשדוד, אשדוד.
אשדוד.
כך, אני לוקח אותך למחוזות הנישה.
על הנישה, אבל איתי ביחד, בואו, אל תתביישו.
אני איתך, אני איתך, שי אורצמן.
שי אורצמן.
כמובן, הגדול.
ודאי, ודאי, יניב בן אישי, או אסיף בן אישי, היה גם וגם לדעתי.
יכול להיות. וואי, היה להם זר עם שם סופר מרגש.
וואי, וואי, אני עכשיו שכחתי את השם. היה להם זר. תראה, היה המון זרים. היה...
אמבמבה או שהוא היה במכבי?
זה היה במכבי. המכבי. עליו היה שיר, אמבמבה לא.
אמבמבה לא יבקיע גול, גם אם השוער ייפול.
נכון, נכון.
הייתי שר את זה כל הילדים.
אגב, לאשדוד תמיד היו זרים אפריקאים מרגשים.
נכון, לא, זה היה אפריקאי מאוד מרגש עם שמות.
אושינאווה.
אושינאווה.
לדעתי אתה רוצה לדבר על אושינאווה. כל יום אני רוצה לדבר על אושינאווה.
ז'אנג'אגו זוגוסו.
ז'אנג'אגו זוגוסו.
וואו.
בטח, שמות כפולים. אצל האפריקאים, שמות כפולים, כמו לומנו טרזור לואה לואה.
אחי, ז'אנג'אגו זוגוסו זה שיר. הוא נתן לך שיר בשם, אחי. ז'אנג'אג גוסו גוסו.
כן, זה תמיד... האפריקאים, קודם כל, אם אתה אפריקאי, אתה כבר רוצה להגיע לדגל הקרן ולחגוג ככה. אין אחד שלא זוכר את הנבחרת המרגשת ביותר האפריקאית, בעיניי, סנגל.
נכון.
ב-2002, בדרום אמריקה, בדרום קוריאה.
נכון, נכון.
של חאג'י דיוף הנהדר.
נכון.
של פאפה בובה דיוף. יש מישהו אחד שנפטר לו מזמן, אולי זה פאפה בובה.
אני חושב שזה פאפה בובה.
דקה דומיה.
נעצור. בואו נדבר על עוד נבחרת מרגשת ממונדיאל 2002, נבחרת יפן.
מאיה, נקאטה?
נקאטה, נכון.
שינג'י אונו, נקאטה
שהיה כוכב, אתה לא יודע אם אתה שמעת את הפודקאסט של אורי לוי, הנקאטה, יש לו פרק אדיר, הנקאטה,
אני ממליץ. עכשיו אני רץ לשמוע, הנקאטה, וואו.
הנקאטה, כן, על איך הוא נהיה כוכב, והפך את הכדורגל ביפן, באמת להמלצת ההזנה לכל החברים. אולי...
אנחנו, זה היופי באמי, אגב, שאנחנו מאוד, זה גגן פרס, זה יורגן קלופ. אנחנו היינו באשדוד, טק, 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 לחץ, 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 עוברים ליפן.
באילת.
מי רצית להגיד?
באילת.
באילת?
אילת.
מה, בני אילת כאילו?
הפועל אילת.
פועל אילת.
בהצלחה שיהיה לך, יש גבול.
זה לא להגיד.
גם לי יש גבול.
זה לא להגיד. מצאנו את הגבול שלה, מיכבר, זה גם סבול.
גם יש גבולות. אני ידעתי שאני מתקילה פה.
והגבולות שלי זה לא הברכיים של מוטי ואני. שם עוד פרחתי. שם עוד פרחתי. אבל בוא נדבר באמת, בוא נזרוק עוד קבוצות מרגשות בכדורגל הישראלי.
קריית שמונה של האליפות.
או בריין חרסיצ'יץ',
שחקן
נפלא, באמת, מסירות לרוחב, לעולם לא לעומק. אגב, עוד שחקן נפלא זה דריו פרננדס, שאומנם לא באליפות, היי, שים לב, אופם גגנפרס, עברנו לביתר. הוא גם, לרוחב, 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 עוד שחקן נפלא, שכבר פרש בגיל מוקדם, שימון אבוחצירה.
יפה מאוד, היה מלך השערים. מלך השערים.
פרק בדש, זלטן איבראימוביץ' הישראלי, מי עוד שיחק?
ואחיו, איפה אחיו שיחק? בוא נראה אם אתה יודע, מה שמו של אחיו?
גיא בדש?
לא. יש עוד אחד.
רון בדש?
לא.
משה בדש?
לא, אני יודע על מי, היה בדש. היה בדש.
לא, לא רונן.
לדעתי, אבל כל הבדשים שאמרתי, זה בדשים קיימים.
זה בדשים אמיתיים, אבל הם לא אחים של זה. הוא שיחק, אני לא זוכר מה שמו הפרטי, אבל אם היית אומר, הייתי זוכר אותו, הוא שיחק בעוד השרון, וגם שם כבש בצרורות בליגה ב'.
אז בוא נלך לאחים בכלל. מי אחים של יציג זוהר?
לא יודע.
נכון, נכון.
אביבי.
אביבי.
אביבי, שמאמן זה, מאמן בני לוד. בני לוד.
הוא מאמן היום את בני לוד.
כן, שי נובלמן בשידור שלו לא הפסיק להחמיא לאביבי זוהר.
אביבי זוהר, אביבי, נראה לי, זה יכול להיות שיר שלו.
ייתכן.
כן. זיו קבדה.
זיו קבדה הגדול, עירוני תפרים חולון.
מי אחיו?
לא יודע.
דוד קבדה.
שאיפה שיחק?
נראה לי גם בצפרירים.
גם בצפרירים. בואו נדבר על אותה צפרירים, אגב, אם כבר. אותה צפרירים הגדולה. זה היה יוסי אבוקסיס.
אורן ניסים.
אורן ניסים.
אורן ניסים, שחקן נהדר. אורן פלאש.
אורן פלאש.
איזה שחקן שאתה רוצה גם, זה, איך אומרים, הומאופתיה? לא. נו, הומאופתיה.
אוטומנטופיה.
אוטומנטופיה. בקבוק. אז פלאש. שחקן נוצץ. אורן פלאש. כן. אני אומר אורן פלאש, אני ישר רוצה להגיד אילן טל.
אילן טל, זה טוב, זה בא ביחד.
אחר כך עוד שיחק עד גיל איזה 38-40, שיחק בקרמיאל.
וואו,
פה מאוד. ומי עוד שיחק בקרמיאל?
מי?
במסמך קרמיאל צפת?
מי?
גדל אצלכם, אם אני לא טועה, עידן סרור.
וואו, יפה.
עידן סרור.
הוא גם שיחק ביבנה, אני זוכר לפני כמה שנים הוא הופיע פתאום באיזה משחק גביע, פתאום ראו את עידן סרור.
עידן סרור, קשר אמצע רציני מאוד.
שחקן, עוד שחקן ששיחק עד גיל מאוד מאוד מאוחר, וכל עוד שעדיין בליגות הנמוכות, בואו נקבל 3, 2, 1, אורן כוכבי.
אורן כוכבי.
משחק עד היום לדעתי, עוד לפני שנה או שנתיים ברוח תל אביב.
הדיסוננסות בשם.
רוח תל אביב. קבוצת רואי החשבון, שבגלל שאסור רואי חשבון, כי זה קבוצה לליגה למקומות עבודה. אז הם קוראים לזה רוח.
אוי, נהדר.
אוי, זה יפה. זה יפה שרואי חשבון עוקצים את המערכת.
רוצה עוד שם של קבוצה מליגה בית אינטרנציונל תל אביב. זו קבוצה למעשה של לאומים.
של לאומים,
כן, שבאים כל מיני מהגרים מכל מיני מדינות בעולם, והם עושים קבוצה כזו שהיא אינטרנציונל.
בוא נה, אפשר למצוא שם איזה תגלית אולי אפילו.
אני חושב שג'ונתן נסוס אימן אותה אפילו תקופה.
ג'ונתן נסוס, אגב, שחקן רציני. רק עם האף הוא תיקל. הוא תיקל שחקנים עם האף.
וגם עם עוד חלקים.
רגע, אמרנו ג'ונתן נסוס, שלא ניפסל, מי אומרים יחד איתו ישר?
3, 2, 1.
רודי חדד.
או, נכון, נכון.
רודי חדד, ששיחק בפועל אשקלון.
נכון.
תראה, סגרתי לך מעגל וחזרתי לפועל אשקלון.
חבר'ה, אין דרך טובה ויפה מזאת לסגור את הפרק שלנו. חבר'ה, היה לי נורא נורא כיף איתכם.
גם לנו.
רגע, אני רוצה לחזור לבן אדם.
תחזור להיות קלארק קנט שלנו. אני בינתיים רוצה לברך את טליה על הוצאת הספר החדש שלה.
תודה רבה.
אז חבר'ה, מה שמו?
מבוכים.
חבר'ה, לראות אותו באפליקציית עברית מיד. מיד מיד עכשיו, איך שהפרק נגמר, אני מבקש לקנות אותו.
אני אקנה.
מתן, חזרת אלינו.
היי.
הז'קט ג'ינס עדיין פה, אני אוהב.
זה חצי חצי כזה.
לא, זה אופנתי, זה נראה טוב, זה עולם אותך, זה מרים לך, אני גם מרים לך.
המספר שלי על הצג, כל מי שרוצה את הז'קט ג'ינס, בבקשה.
יפה מאוד, לקחת לו אותו ולא לחזור. איך היה לך?
כיף גדול.
כיף, נכון, היה נחמד, היה לנו אורחים, היה נחמד. אהבתי מאוד, אני מאוד מאוד מודה לשניכם.
תודה רבה.
היה לי מאוד מאוד כיף לארח אתכם כאן, באולפני פרוקאסט בבסר 4 בבני ברק. תודה רבה לכם גם שהייתם איתנו, אם אתם רוצים להאזין לפרק הזה, אתם מוזמנים לעשות זאת ב... Spotify, Apple Music, Google Podcast, Deezer ואורן סגרון.
יש! הוא אמר אורן סגרון.
אמרתי אורן סגרון. וחוץ מזה, אנחנו כמובן, הפרק הזה יהיה זמין בפייסבוק, תוכלו מיד איכשהו ייגמר להריץ אותו קדימה. אנחנו זמינים תמיד לכל השאלות, לכל הדברים, בכל העמודים שלנו, בעמוד של עמי חנין, עמוד של אור אליאז, טליה לוין, בשקר הסוכן, שנמצאים איתנו כאן בשיתוף. אני מאוד מאוד מודה לכם שהזנתם, ועד הפעם הבאה, להתראות.
ביי.